אנחנו במוצאי י' באב, אבל חשבתי שנעסוק בשיחה בנושא הזה במקום פרשת ויחי. גם התלבטתי הרבה בגירת ספר בראשית, ואחר פי כן יש מבט מיוחד של הרב צבי יהודה שעשרה בדבד, שאני קיבלתי אותו ככה בתור זעזוע גדול בשיעור א', מי שחלק ממכם בליל עשרה בטבת, בדיוק לפני כך וכך שנים בשעה הזו, פחות יום אחד, עוד יום אחד, היה לנו שיעור אצלו בשיעור א', זה יצא בליל עשרה בטבת, בשבע בערב באורות התורה. נכנס לחדר, הסלון שבו, שבו היו השיעורים בבית שלו. אני בחור ככה, בן שלך, צעיר, לא יודע מה אתה מרגיש, ואני חושב על זה היום ככה. אני עומד גדול הדור, ואתה, אנחנו בשורה, מסתכל עליו, יודע שזה הרב צבי יהודה, ואתה, ומקבל אלם החיים. נימד, דפק על השולחן, ואמר, הנביא אומר, עשיתי לחפש את הסיכום היום בערב, אבל לא הספקתי להביא, לקרוא לכם מילה מילה שכתבתי. ועולה על רוחכם, היו לא תהיה. אשר אתם אומרים, נהיה כמשפחות העמים. חי השם כי בחימה שפוכה לא אוכל לכם, כך אומר הנביא. כלומר, אם הילדים לא רוצים לחזור הביתה, אבא לוקח אותם בכוח. ככה דפק על השולחן. אם הילדים לא רוצים לחזור הביתה, אבא מביא את הילדים בכוח הביתה, והתיישב, והתחיל את השיעור, בראות התורה. אלם. זו הגישה שהוא הביא לנו במשפט אחד. חשבתי ללמוד את השיחה הראשונה שבשתי השיחות שקיימות לדורות כתובות בנושא השואה מתוך הספר שלנו. השיחה הזו נאמרה בתשכ"ז, בעשרה בטבת תשכ"ז, אולי זה לא היה בעשרה בטבת, מסתם זה היה בעשרה בטבת תשכ"ז, בדיוק עשר שנים לפני שאני שמעתי ממנו מה שאני שמעתי, בדיוק עשר שנים לפני. אז הנושא הוא גדול והמבט הוא חשוב מאוד מאוד. ונתחיל. אחת הקושיות הגדולות שיהודים הולכים איתם האמונה בצל השואה. ברדיו ביום השואה והגבורה, לא יודע אם היום, הייתה שהייתי יותר צעיר, תוכנית היכן הייתה השמש. בעצם בעדינות אומרים ברדיו ברשת בית, היכן הייתה השמש, איפה הייתה השמש, לא זרחה. אולי מתכוונים איפה הייתה הנהגה. נגיד ששמש זה הנהגה, זה עבודה זרה, אבל סגור על פי הרבה אנשים. הייתי באושוויץ לפני כמה שנים, איזו קבוצה חילונית התרעמו על משהו שהיה אצלנו, אז ראש הקבוצה כביכול תקף אותי, אני השומר, איפה היה אלוהים בכלל? איפה היה? הוא היה באושוויץ, הוא עשה את זה. ממה נובעת השאלה? השאלה נובעת מזה שאנחנו מדברים על כל דבר בגובה העיניים שלנו. נדמה לנו שכל דבר שאנחנו רוצים להתבונן בו הוא שפיט, הוא, 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 הוא יהיה מובן בעיניים הפשוטות שלנו, והעיניים שלנו בקושי רואים מפה עד סוף הרחוב, סוף הרחוב פה אנחנו כבר לא רואים מטושטש, וההבנה שלנו היא גם מוגבלת. אבל אף פי כן האדם מתיימר להבין ולשאול ורוצה לקבל תשובות, וזה נובע ממעלת האדם, זה דבר שנובע ממעלת האדם.
זה
עזת פנים
שלנו.
מה? זה עזת
פנים שלנו.
למה עזת פנים? אדם רוצה להבין. הוא שואל, הוא יכול לשאול את זה בעיניים אפיקורסיות, הוא יכול לשאול את זה גם בעיניים שהוא רוצה להבין. איפה היה הקדוש ברוך הוא? א', הוא לא מסוגל לחשוב שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא כן עושה דברים שלא נראים לנו מתאימים, והקדוש ברוך הוא עושה אותם. מה שאצלנו נקראים רעים, נכון? אז מה הקושייה בבסיס? כנראה יהודי חושב, טוב השם לכל. הוא אמר פעם אשרי יושבי ביתך, טוב, טוב השם לכל. אז איך יכול להיות שמישהו מת? יכול להיות ששישה מיליונים מתים. אבל הטעות היא, אני מדבר יותר בצורה עמוקה, זה שאני מנסה במבט הפרטי שלי לשפוט או להבין גם דברים שהם כלליים. להבדיל, להבדיל, יכול להיות שיבוא יהודי ויגיד, למה ראש הממשלה נתן הוראה לצאת למבצע צוק איתן? למה נתן הוראה כזאת? יכולים להרגו חיילים או יכולים להרג חיילים, ולמה ראש ממשלה אחרי נתן הוראה לצאת למלחמת לבנון? מה, אותו אזרח הוא באמת יודע מה שראש הממשלה יודע? אם אחר ראש הממשלה ייתן הוראה לתת הוראה לתקוף את הכור האטומי באיראן, אני לא אגלה סודות צבאיים, אני לא יכול לפרט, אבל אם ייתן מחר הוראה, אז אני כאזרח פשוט, וגם אם אני אלוף בצהל, אז אני באמת יודע את המידע שעומד מאחורי במידע בדיסק הקשיר של ראש הממשלה? ודאי שלא. אז מה אתה שואל למה הוא נתן הוראה? שתדע את כל המידע, תבוא לשאול. בכלל, אדם יכול לבוא ולשאול בכלל. אבל האדם שואל, כך אנחנו יודעים, מדוע דרך רשעים צלחה, שואל ירמיהו, שרבינו אומר, הרי נמנע דרכיך. אבל צריך לפתח איזשהו מבט שבו פותח הרב צבי יהודה את הדברים שלו. המבט הזה הוא מבט של אמון שצריך לפתח. זאת אומרת, אבא אומר לילד שלו, בוא תרים את העצים האלה. תביא אותם מהאוטו אל הבית. הילד חושב, מה אבא נותן לי עבודה כזאת קשה להרים את העצים האלה? אם אבא יכול להסביר לילד בדיוק שהוא רוצה לבנות עליית גג בחדר של הילד הזה כדי שיהיה לו מקום יותר נחמד ונעים בחדר שלו, אם הילד מבין את זה, הוא לא יכול להכיל את זה בכלל. אבל זאת הכוונה של אבא. אבל הילד, הוא מודד בעיניים שלו, שאומר, אבא, רגע, מה אתה רוצה? למה אתה רוצה שאני עכשיו ירים את העצים הכבדים האלה? או אבא יגיד לו, בוא תעבור לחדר השני, רוצים לסדר לך את החדר יפה. אז המבט בעצם, הוא יכול להיות אחד משניים. או שהילד יש לו ביטחון שאבא שלו אוהב אותו, ואם הוא עושה את הדבר הזה, אז הוא יודע מה שהוא עושה. או שהוא קטן מדי מגדי להבין, ואז הוא חושב שאבא לא נתן לו את הסוכריה, אז אבא לא אוהב אותו. נכון? כל אחד מאיתנו עבר את זה בגיל קטן. אני שמעתי מאיזה ילד קטן שלי שאמרתי לו, לא, אתה שונא אותי. למה לא נתתי לו את מה שהוא רוצה? לא, זה אמרו לו המילים האלה, אבל זה לפני הרבה שנים מישהו אמר לי, למה אבא לא נתן לו? כי אבא חושב שזה לא טוב אותו עכשיו. אז מה צריך באמת? צריך באמת אמון בין בעל ואישה, אם אין אמון, יגיעו בסוף לרב, לגירושין. אמון, זה הדבר הבסיסי של החיים. אנחנו אומרים בוידוי, על החטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב. הפירוש הדבר אחרי שחטאנו לפניך בתימהון לבב. תמנו, מעקמים את האף. בנו של עולם. זאת אומרת שאתה לא, אין לך אמון בי. והנסו אחריי, אומר דוד, אומר בתהילים איזה 10 פעמים, והנסו אותי, נסח בתהילים. עכשיו במדבר, והנחת, והנסו אותי איזה 10 פעמים. אין לך אמון בי. הבסיס שעליו אפשר לנהל מהלך ומערכת, זה שכשהמפקד יגיד לחיילים אחריי, אז החייל לא יתחיל לשאול, רגע, אולי המפקד טועה, כי אם הוא טועה, אז הפלוגה יכולה להירג, והניצחון לא יגיע, והיד לא ייחבש. וזה פותח הרב צבי יהודה את השיחה. אין לבוא בקושיות ותלונות על ריבונו של עולם. קודם כל, זה הבסיס. יום הכיפורים אנו אומרים וידוי על חטא המסודר לפי סדר א' ב'. הפירוש לפי א' ב', כל המציאות של החיים שלנו בנויה ב' ב'. ואנחנו אומרים, בכל דבר, בדבר במציאות, יכול להיות שטעינו. ואולי אני לא טעיתי בזה, אז אני מתוודה לכלל ישראל. כמו שפעם דיברנו בשיחה בישיבה. הכולל חטאים שבן אדם למקום, אדם לחברו. הדבר האחרון שאנחנו מזכירים, הוא על חטא שחטאנו לפניך בתימון לבב. שאל המהר"ל מדיסקין, המהר"ל דיסקין, איזה חטא יש בתימון לבב? תראי דיסקין, חטא דור לפנינו. הרב קוק בהיתר המכירה בעצם יצא בעקבות המהר"ל דיסקין. המהר"ל דיסקין שאל, איזה חטא יש בתימון לבב? האם יש איזה לאו או איזה איסור להתפלא ולתמוע? אני רוצה להבין מה זה, אני תמה, אני לא מבין. בסדר, אני מוכן לקבל, אבל אני לא מבין. והוא ישיב שחטא זה של תימהון לבב הוא החטא היותר חמור. זה בטף, אחרון. תימהון לבב זה שיא החטאים. להתפלא על הקדוש ברוך הוא. יש לפעמים מצבים בחיי אדם והם אין מבינים את ההנהגה האלוהית. ואז באים בקושיות ותלונות על ריבונו של עולם. ביקורת זו על הקדוש ברוך הוא היא החטא היותר גדול הנובע מחוסר אמונה בהשגחה האלוהית. גם הקושיות על השואה הן בגדר תלונה על הקדוש ברוך הוא. נורא והיום. יש איסור להרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז אני אשתדל להקדים ולומר מה זה בעצם העניין הזה. בעצם אנחנו צריכים אמון. אמון זה הבסיס לקיומה של מערכת. אלא כלפי ריבונו של עולם, במידה מסוימת אין לנו ברירה. אדם יגיד שהוא... בכנסת יכול להיות שמפלגה תרגיל, אין לנו אמון בראש הממשלה, רוצים להפיל את הכנסת. את הממשלה. אז בסדר, זה לגיטימי. אבל כלפי ריבונו של עולם, אין לנו לאן לברוח. אנא אברח מפניך אליך אברח, אין לנו לאן לברוח, ריבונו של עולם, מי שמבין שריבונו של עולם מנהיג את העולם, באמת, אז אין לו מה לברוח, אלא מה, הוא יכול להחליט אני שייך למאמינים, יכול להחליט שהוא שייך אני שייך ללא מאמינים, והלא מאמינים זה הדבר החמור ביותר שיכול להיות, זה פירוש הדבר שאומר, אין לי בך אמון, אני תמה דרכיך, זה בדיוק אותו ילד קטן שלא מביא את אבא שלו, הוא אומר, אני תמיד את דרכיך. למה הוא לא מבין? כי המוח שלו לא יכול להכיל את זה. כי לא נראה לו שאבא שלו לא ייתן לו להרים. הוא חושב שאבא שלו היה צריך לתת לו רק סוכריות ולא להרים. אבל אבא שלו חושב שאם הוא ירים, זה יהיה טובתו. אז צריכים להבין את העניין. הכל בא בסוד השם. כל סדר ההנהגה האלוהית אינו גלוי לנו. קודם כל צריך לדעת הדבר הזה שיש דברים שהם סוד השם. סוד השם לרעב. ההנהגה האלוקית היא לא חשופה עלינו. סדר ההנהגה האלוהית איננו גלוי לנו. לעשות חקירות בעניין השואה הוא מעשה ילדות. מה הילד יכול לדון בתקיפת ההחלטה של ראש הממשלה בתקיפת הכור האטומי בעיראק? או באיראן? מי מבין? מה, מי יודע איזה מידע עד לפני בגין שהוא נתן את ההוראה הזה? הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל מי יודע מה עד לפניו? מישהו יודע שהוא ידע את המידע המודיעיני שמחר זה וזה? אבל כמה אנחנו קטני אמונה, אפילו במערכות האנושיות, אם חיל האוויר יתקוף איזה רב מחבלים ויהרוג את האישה שלו ברכב, אז מה זה? אתה יודע שהוא יכוון עכשיו, אתה יודע מה שראש השב"כ ידע שהוא נתן את ההוראה למפקד חיל אוויר תתקוף את הרכב הזה, כי עכשיו הוא הולך לבצע פיגוע, רב מגה הפיגוע בתל אביב? זה ילדות, זה חוסר אמון, זה חוסר אמונה. אמונה מלשון אמון, אומן, זה הבסיס של החיים. זו מעשה ילדות, אומר הרב צבי יהודה, רק בזהירות גדולה ומתוך בגרות רוחנית אפשר לגשת לעניין הנורא הזה. א' בזהירות, ב' בגרות רוחנית. ראשית כל יש לזכור שקיים הבדל בין חשבון אלוהי לחשבון אנושי. השקפה אמיתית ואמונה אמיתית כוללות גם הבנת שנות דור ודור. זכור ימות עולם בין שנות דור ודור. מסביר הרב בעולת ראייה, בעולת ראייה זה הפירוש של הרב קוק לסידור, אומרים, זכור ימות עולם, בינו שנות דור בדור. מה זה בינו שנות דור בדור? אנחנו רואים נקודה, אבל כשאדם רואה למרחב, אז יכול לקבל פרספקטיבה רחבה יותר. למשל, למה הדבר דומה? זה אני לא זוכר אם זו דוגמה שהרב קוק אומר שם, אבל הייתה דוגמה. יש פה ציור, בכל זה יש פה ציור. יש פה ציור מופלא. ציור מופלא, מורכב משלל צבעים. יש לו קטע אחד פה שחור קטנצ'י. ועמוד פה אחד עם מים קטנה, זה תמונה שחורה. אם הוא היה מתרחק, וואו, איזה תמונה, זה מדהים, נכון? אנחנו מבינים מה זה ההיסטוריה של עם ישראל. אדם חי, אם יש לתנו בהם 70 שנה, ואם הוא עוד 80, אם הוא זכה, אז הוא חי 120, אם יש דבר כזה בקושי. הוא יכול לראות? בין ושנות דור ודור, אומר דוד המלך, תסתכל מבט רחב. עומד יהודי בתוך בונקר בשואה, הוא רואה שהוא מוקף ומותקף ומבין בו אורח. צריך גדלות אדירה בשביל לקבל מבט אמוני. ובכל זאת, הזכיר פה היום הדוקטור אסף ידידיה, את האדמו"ר מ... אש קודש, אדמור מי? ביאסצנה, שמדבר ולקרוא את הספר הזה, זה מדהים ללמוד את הספר הזה. מדהים, אני הבאתי את כמה פעמים בשיחות. זה מדהים, איך יהודי אדמור יכול להיות בתוך לב השואה ולדבר אמונה כה גדולה. מדהים. אבל אם יהודי עמוד שם בתוך הגטו, בתוך הבונקר, או בתוך האושוויץ, ויש שם וזה, והוא רואה את החבר שלו רץ לגדר ומתחשמל, אז באמת את הקטע הזה הוא לא יכול להבין. אבל מה התורה דורשת מאיתנו? בינו שנות דור ודור. אל תשפוט את התמונה לפי הנקודה השחורה הקטנה הזאת. זה חשבון אנושי וזה חשבון אלוקי. החשבון האלוקי הוא סוקר בסקירה אחת מהלך גדול. החשבון האלוקי הוא תוכנית אלוקית. כשמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, למה הריות על העם הזה ולמה זה שנחתני? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? זוכרים מה עונה לקדוש ברוך הוא? סוף פרשת שמות. למה ראות הלם הזה אליו לשלחתני? מה אומר לקדוש ברוך הוא? ואז מה הוא אומר לו? יש פה תנ"ך. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא?
יש משם נדלתי לאברהם נתחק בקובל שדה, יש מי השם להם נדלתי להם.
נו, כן.
והבאתי ויצלתי וגלתי. ויצלתי וגלתי ולקחתי.
כן, אתה רצת כבר קדימה הרבה, מה הוא אמר לו? כל אתה יודע, ולא תפסת את הנקודה. דילקת על העיקר. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. מה זה? עכשיו מגיע ויראה על אברהם. והפסוק הזה דילקת. בסדר, מצוין. אולם צריך לדעת את הפסוקים לפחות כמו שאתה אומר, מצוין. כי לא חשבת שכתוב בו משהו. הרב צבי יהודה היה מדבר על זה בשיעורים, אני זוכר, היה אומר פה מילה בגרמנית, שהמשמעות שלה זה הצגה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אינטרדיוס, אני רוצה להציג את עצמי בפניך. לדבר אלוהים, מדעת הדין, רש"י אומר, אל משה ואומר אליו, אני השם. אפשר להסביר את זה. אמר לו, אתה לא מבין. אומר אלוהים אליו, מידת הדין, אני השם הכל רחמים. ככה להסביר לי ילד קטן. אבל להסביר עמוק הוא, אני השם. מה זה השם? שהתפלים, מה זה השם? שמע ישראל, מה זה? מה, מה, מה זה? מה אתה מכוון? שמע ישראל, השם, מה אתה מכוון? מה, מה?
הקדוש ברוך הוא.
לא, צריכים לשולחן ארוך, צריכים לראות, מה, מה, מה? זה אלוהים. מה אתה מכוון, שמע ישראל, שאתה אומר השם? טוב, יש לי כולם היום בלילה שיעור בית, שיעור בית, תוך השולחן ארוך. או סידור שם אומר, מה צריכים לכוון בשמע ישראל? זה, לא יוצאנו ידי חובת כאלה, שמע ישראל. מה זה אני השם? שמע ישראל באופן גלי זה קבלת במלכות שמיים, נכון?
ייחוד שם השם?
מה זה השם? שמע ישראל, אמן השם. השם, אדון הכל זה הגרא, אומר. שולחן ערוך אומר, או אולי אני מחליף, שולחן ערוך והגרא, אנחנו מכוונים בשתי הכוונות, אנחנו לא יודעים. היה הווה ויהיה. היה הווה ויהיה. על פי הקבלה, זה השם שמבטא את כל המציאות, הוא אומר לו, יש לי פה תוכנית אלוקית, כל המציאות מקופלת, אתה לא מבין, אתה שואל למה ראה אותה? אבל גם בניגלה אני אסביר. היה הווה ויהיה. אני רואה את הכל במציאות. אתה, משה רבינו, עם כל גודלך, אתה בן 80, אני קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון בין ראשית וראשיתו. אני סוקר, אני השם. החשבון הוא עולמי, גלובלי, ענקי. חוצה זמנים. אין זמנים. בינו שזכור ימות עולם, בינו שנות עוד עוד. הבנת התגלות השם בעולם בכל השטחים. התגלות השם בטבע, ולא פחות מזה התגלות השם בהיסטוריה, בשנות דור ודור, ואמונה בהשגחה, בהנהגה, בחשבון האלוהי. כל זה נכנס בתהליך הזה של בינו שנות דור ודור. נכון? אפילו להסתכל מבחינה מדעית על העולם. איך הגילויים בעולם הולכים ומתגלים, כותב הרב זצ"ל באחת האגרות, אילו היו יודעים בעולם שהכדור עגול לפני גילוי חוק המשיכה, אני מסביר את הדברים שלא באיגרת במילים שלי. מה היה קורה? מה היינו מרגישים אם היינו חושבים שאנחנו נמצאים עכשיו על כדור? היינו הולכים על ביצים, לא? שלא ניפול בצד השני, לא? האנושות לא גילתה שהעולם כדור. עכשיו האנושות הבינה שיש חוק משיכה. MG? שכחתי כבר. נכון, יש משהו, הכבידה. שמחזיק אותנו גם כשהכדור נמצא למטה, מי שנמצא מתחת הכדור, הכדור הוא לא נופל, הוא נמצא למעלה, נכון? נכון? זאת אומרת, כל המבט האלוקי לכל המציאות הוא מהלך אחד גדול שהתגלו את המדע. ויום למישהו, ז'ול ורן כתב ספר, 20,000 מי מתחת, לפני המים, אז הוא דמיין צוללת, נכון? הוא לא רשם פטנט רק על זה. הוא חלם על המושג הזה, אבל הוא בדמיון שלו ראה דבר שיכול להיות, שאנשים יוכלו לשוט מתחת למים, ולהילחם משם, ולזהות דברים, ולעשות צוללת גרעינית, בכלל, מה דחר שמי? זאת אומרת, יש דברים שהם לא נתפסים בשעתם. רק המבט הכולל אומר, זה תהליך היסטורי, מה קורה ב-100-200 שנים האחרונות, איזו התפתחות של המדע. מישהו יכל לחלום פעם שאי אפשר עם מכשיר קטן מפה לדבר עם ארצות הברית? הרי זה לא עולה על הדעת בכלל. רק אם אדם מתבונן במבט רחב, וואו, יש פה תהליך. זה תהליך של גאולה. איך יהיה משיח? שהנביאים מדברים, כל העולם כפר גלובלי, כולם מאמינים בקדוש ברוך הוא, משיח מלמד תורת כל העולם. זה לא נתפס פעם. עכשיו יש לי ציור בדבר הזה, אני יודע שיש וואטסאפ, מעולם לא עשיתי וואטסאפ, ואני יודעת שיש דבר שקוראים לו וואטסאפ, פייסבוק, אני לא יודע מה. יש אינטרנט, יש כלי שיצר הקדוש ברוך הוא, שהופך את כל העולם לכפר גלובלי. אבל אם היו אומרים לנו לפני 1,000 שנה, יבוא משיח, הוא ייתן שיעור. הרי בכל שאנחנו מצליחים לתפוס, איך מעמד הר סיני היה ל-60 ריבוע אנשים ועוד נשים וטף, נכון? אפשר לא קושייה, אפשר לדבר ל-60 ריבוע, זה הקדוש ברוך הוא. אפשר לדבר עם משיח ותן שיעור לכל העולם. המבט שלנו הוא קטן. אומר הרב צבי יהודה, צריך מבט בכל השטחים רחב. אבל יחד עם זאת, יש לזכור. גם אם אתה מבין, ואתה מתבונן, ומסתכל, מה הלך בתהליך הקדוש של עם ישראל? אני השם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. עדיין אחרי הכל, אנחנו קוראים בהפטרה בתענית, לא סתם. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכם דרכי נאום השם, כי גבו שמיים מארץ, זה אנחנו מבינים, כן גבו דרכי מדרכיכם, מחשבותיי מחשבותיכם. חולשה באמונה בהשקפת העולם מביאה למדידת ההנהגה האלוהית על פי קנה מידה של הבנתנו, שהיא מצומצמת ואיננה יכולה לתפוס את הנהגת מלכות כל העולמים. היינו הנהגה גדולה, כל העולמים ביחד. חשבון שלנו הוא חשבון אנושי, חשבון הווי, זמני, עכשיו, נאו, עכשיו אני רוצה, עכשיו אני רוצה להבין. לעומת החשבון האלוקי, שמלכותך מאחות כל עולמים, הוא חשבון של דורות. יש עניינים גדולים ונוראים שרובקים זרועות עולם, ואין לנו, ואין לנו מוכשרים להבין אותם, ולהקשות עליהם קושיות. כתב הרב קוק בהקדמה לשיר השירים, שיש ראו בו איזה שיר חשק, מה נמוכים ומגמדים בעלי העיניים טרוטות, העומדים ליד מגדל אופל, ומודדים את קומתו כפי מידת עיניהם שדוק ותבלול סוגר את עיניהם. זאת אומרת, יש מגדל אייפל גדול, עומד שם גדן, איזה גמד קטנצ'יק, ועוד העין שלו סגורה, דוק ותבלול סגורה להם, הוא מנסה להרים את העיניים. כמה נמוך הוא אותו גמד שרוצה למדוד את מגדל אייפל כפי היכולת הזווית הראייה שלו שהיא כל כך קטנה. גם אם הוא ירים את העיניים הוא לא יוכל לראות אותה. והנמוכים הם הגמדים בעלי העיניים טרוטות, העומדים סביב למגדל אופל, מודדים אותו כפי דוק, כפי קטנות עיניהם שדוק ותבלול מחסה אותו. לא רק שהעין שלו קטנה, עוד מחסה לו פה אף שסוגר לו את העיניים. זה מה שאומר פה הרב צבי יהודה, זאת ההקדמה שלו לנושא. אין זה כאן כל כך להתרומם למידה הזו. אבל כן היו אנשים שהגיעו לאובדן אמונה בעקבות השואה, ולא הצליחו להתרומם לדעת אלוקים אמיתית. כמובן, פרו אוהב ישראל הרב צבי יהודה, יש להבין אותם. הרב צבי יהודה הייתה לו סבלנות אינסופית, אינסופית. הבית שלו, 5 שנים הסתובבתי בבית שלו אחרי בשיחות, מאז התחלתי שיעור א' עד שהוא נפטר בשיעורי. אז היה בבית שלו, היה בחור אחד שהיה מגיע מתל אביב בהתחלה עם רכב, עם שיער ארוך. הרב צבי יהודה קיבל אותו, ראינו איזה חום הוא מקבל אותו, נתנו לישון בחדר. הדירה של הרב צבי יהודה הייתה, פה הייתה הכניסה, פה היה חדר קטן מימין, עם טיפה, פה היה מטבח קטן שהיא ככה, נשים לסלון, והחדר שינה שלו, זה הייתה הדירה. ופה היה חדר קטן, והבחור הזה מתל אביב עם השיער הארוך, מגיע מתל אביב ברכב, הרב צבי יהודה מקבל אותו ואוהב אותו, מצטרף אלינו וחבר שלנו. הרב צבי יהודה מארח אותו, לימים הוא גר שם. עבר תהליך, אהבה אינסופית, סבלנות אדירה, סבלנות אדירה, לימוד זכות. אז אנחנו לא שופטים יהודים שאיבדו את האמונה בצל השואה. אומר רב צבי יהודה, מן הסתם גם בשמיים דנים אותם בדרך אחרת אם מישהו עבר את השואה וככה. כמובן יש להבין אותם, כפי שאמרו על חז"ל איוב, הגמרא אומרת שאין אדם נתפס בשעת צערו. יש מקום להבין אדם על מעשיו הרעים שהוא עשה בשעת צערו, אם כי אין להצדיקו על כך. עוד קצת הקדמה. אין לשעבד את הקדוש ברוך הוא למחשבות ולתפיסות שלנו. רק אחרי שמבינים זאת אפשר לגשת בדחילו, ביראה, ולנסות להבין אפס קצהו של ענייננו. בדורנו ראינו הן חידוש נורא של חורבן, והן חידוש נורא של תקומה ובניין.
בעצם אי אפשר להחליף את המונחים הבדים של אלוקים למונחים שלנו.
נכון, כי לא מחשבות על מחשבות אחד. ובכל זאת התורה רצה, בינו שנות דור ודור. התורה אמרה לך, תתבונן, בינו. אנחנו אומרים בתהילים שאומרים ביום העצמאות, שתקנה הרבנות הראשית, מועצת הרבנות לומר ביום העצמאות, מה אנחנו אומרים? בסוף המזמור, מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. צריך להתבונן. מה זה להתבונן? מה זה הבדל בין להתבונן ולראות?
להתבונן זה לעומק.
להתבונן זה לעומק. לראות זה, הנה רק שמישהו עבר. אבל לא התבוננתי מי זה. זה שטחי, זה חיצוני. צריך להתבונן. אומר הרב צבי יהודה, בדורנו ראינו שני חידושים גדולים. חידוש של חורבן וחידוש של תקומה ובניין. איך קוראים לזה בימינו? מי שואל את תקומה. זה הכל תוך זמן קצר. הכל תוך עשור שנים. תוך עשור שנים. מהפכה, בעולם היהודי, כמו שאמרנו היום. מהפכה. אי אפשר לדלג על השואה בחלק הזה. יש אנשים שאינם מסכימים בסדר הזה של ההנהגה האלוהית, ומתבלבלים כשהם נפגשים בו בניגוד להזהרת התורה, אם תלכו עמי קרי. תורה מזהירה פרשת בחוקותיי. אם תלכו עמי בקרי, אני אלך עמכם בחמת קרי. אני יותר אכניס אתכם למקרה, אם תראו את העולם כמציאות של מקרה. הם חושבים שהדברים קורים במקרה, זה המלאק במקרה. אותיות במקרה, אותיות?
רק מהשם.
רק מהשם. אבל האמת היא שאין מקרה. החתו במגילת אסתר על, על, על המן. ויספר המן לזר שאשתו את כל אשר קראו. אז חז"ל אומרים על זה, בן בנו של בן המלאק, אשר קרחה בדרך, כן? אשר קרה, הוא רואה את הכל כמקרה. כל העניין של פורים זה לראות את ההשגחה האלוקית, הוא רואה את זה כמקרה. אין דבר שלא נעשה על פי הנהגת ריבונו של עולם. לא רק המעשים הטובים שנדמה לנו שזה שייך אליו, אלא גם הדברים שנראים לנו רעים מופיעים על פי סדר אלוהי, סדר אלוקי במציאות. גם האלוקים הוא השם. לכן, הגמרא במסכת סוטה, וזה דבר שרציתי לדעת, חוזר אליו הרבה. זה דבר נורא והיום. תשמעו טוב, טוב, טוב. אנחנו עוד לא נתקלנו בדבר הזה אף פעם. במשפט הזה נדמה לי בסרט הרציות, בטח לא השנה. אבל הוא חוזר לזה הרבה הרבה פעמים, שמענו את זה ממנו. הנביא אומר, מי בז ליום קטנות? הנביא זכריה שמדבר הרבה על נבואות הגאולה. מי בז ליום קטנות? אומרת הגמרא בסוטה, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנות, שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. יש לכם למטה סוטה ממחת. הגמרא בסוטה אומרת דבר נורא והיום. שומעים? מה זה? איך יכול להיות? הם צדיקים? ויש להם קטנות אמונה. יכול להיות מצב כזה שצדיקים קטנים? קטני אמונה? הם צדיקים. רש"י מסביר קטנות? קטנות אמונה. מפחיד. כך היה בזמן בית שני כשזכריה הנביא התלונן, מי בז ליום קטנות? למה? זה גאולה זה? היו שכאלה שזכרו את הבית הראשון. ולכן, כן, תביאו למטה, הסוג של רבי בני רבי בעשר. בעזרה, ודאי זוכרים את זה. ורבים מהכהנים והלווים וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את הבית הראשון ביסדו, זה הבית ביניהם, בוכים בקול גדול. זה בית זה? הגמרא במסכת יום אומרת שחסרו חמישה דברים בבית שני שלא בבית ראשון. זה גאולה זה? זה מדינה זה? זה מה שהנביאים התכוונו שיהיה? מה, ככה זה נראה? למה? ממה נובעת השאלה? תענו לי, ממה נובעת השאלה? לא. עמוק. לא.
לא מבינים מה זה באמת מה שמעיש להם עכשיו. לא מבינים מה שהם
קיבלו. כל מה שאמרתם הוא טוב, אבל זה לא השורש של הדברים.
חוסר התבוננות.
מה?
חוסר התבוננות.
הכל מה שאתם אומרים זה טוב, ממה זה נובע?
הראייה שלהם הנכונה.
ממה זה נובע? כל מה שאתם אומרים זה נכון, ממה זה נובע?
הראייה שלהם לקדוש ברוך
הוא. מה?
הראייה שלהם לקדוש ברוך הוא קטנה, מאשר מה שאמורה להיות.
יפה, תסביר בריך. למה הראייה קטנה? איך קוראים לכבודו? עידו. למה עידו אומר שהראייה קטנה?
כי בעצם קטנות אמונה זה משהו שאתה מאמין במשהו ואתה לא מאמין בו באמונה שלמה, אתה לא מאמין בו...
לא מספיק, לא מספיק.
אתה תופס את הקדוש ברוך הוא בצורה מאוד מוגדרת.
התקדמת, עלית, עלית, התקדמת.
תופס אותו בתפיסה שלך.
יפה. יפה. לי יש תפיסת עולם. אני חושב שהבית השני צריך להיות כמו הבית הראשון, וכיוון שזה לא כמו הבית הראשון, אז אני אומר, זה לא גאולה. אבל ריבונו של עולם מחליט שהבית השני יהיה כמו הבית השני, לא כמו הבית הראשון. זאת אומרת, האדם מונע מהמבט הסובייקטיבי שלו, כותב הרב זצ"ל באיגרת מ"ד, אומר שם, לא לקאנט נשוב. קאנט היה פילוסוף שאמר, שהמבט של אדם הוא סובייקטיבי, תמיד כל דבר הוא רואה בעיניים שלו. אומר הרב קוק, זה יסדנו בתורה עוד לפני קאנט שהתפרסם בחידוש הפילוסופי הזה, שהמבט של אדם הוא סובייקטיבי. זאת אומרת, כל מה שאמרנו נכון, אבל זה נובע, הם לא העריכו את הבית השני והתייחסו אליו בבוז, על שלא היה בגודלו וחשיבותו של הבית הראשון. לכן גואר בהם הנביא זכריה. מה הוא מתכוון לומר פה? יכול להיות מצב שאדם הוא אפילו צדיק, הוא איש ערכי, הוא איש טוב, אפילו צדיק, אבל הוא רואה את הדברים במבט שלו וחושב שככה זה צריך להיות. אנחנו נדלוג על 4 ונעבור ל-5. הזכרנו דברי הגמרא, מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? כדאי להשתים את 4 אחר כך. קטנות שהיה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. יש להבין מי הם הצדיקים האלה. ברור שיש מדרגות רבות בצדיקים. באופן פשוט צדיקים הם אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות בישראל. לעומת חלק מעם ישראל שלא מתייחס בחיוב לתורה ומצוות. הנה הציבור הדתי באופן כללי הוא בגדר צדיקים. והנה שולחנו של הציבור הזה אסור להתבזבז לעתיד לבוא. מפחיד. כיום, לעומת מצב הגלות, נמצאים בתקופה שיש בה ערך של עתיד לבוא, זאת אומרת, דילגתי ב-4, והיא ראשית הגאולה העתידה של ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ראשית צמיחת גאולתנו. בעתיד לבוא, אז שולחנם של הצדיקים של היהדות הדתית אינו מופיע בכבוד גדול. הדבר נובע מסיבוכים ומבוכות מבפנים ומבחוץ, מחוסר אחדות פנימית ומחוסר הכרת ערך תקופתנו. קטנות אמונה שהייתה בהם, כמו בית שני, שאמרו, מה זה? בינתיים השולחנות, העמדות, והמושבים אינם מצב שכבוד גדול. שואלת הגמרא, מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים ששולחנם מתבזבז לעתיד לבוא? מה גרם לכך ששולחנם של צדיקים אינו מופיע בשיא הכבוד אלא בביזיון וכבוד? התשובה היא קטנות. קטנס. מה זה קטנס? אדם רואה קטן. למה? טענות. הוא רואה בקטן, הוא לא רואה ספקטרום רחב. קטנות שהיה בהם של אמינו בקדוש ברוך הוא. צדיקים אלה אינם צדיקים גדולים כל כך. יש אצלם חיסרון באמונה, קטנות באמונה. יש להם אמונה, אבל זה אמונה עם קטנות, עם ראייה של קטנס, קטנות. אמונה שיש בה תמעול לבב והתבלבלות. מתוך מחשבה שאין הקדוש ברוך הוא. תראו, זה מה שאתה אמרת עכשיו. תשמע דביר. מתוך מחשבה שאין הקדוש ברוך הוא מסבב נכון את ההיסטוריה. כי מה הסיבוב הנכון של ההיסטוריה? תגידו חריף. איך שאני מדמיין שההיסטוריה צריכה להיות. כי אני חושב שאני יודע. אני נדמה לי שככה צריך להיות. נדמה לי שצריך להגיע למדינה ולגאולה לא דרך תחנה שנקראת אושוויץ. ככה נדמה לי. זה באמת קשייה חזקה. הריבונו של עולם חשב שהדרך לארץ ישראל עובר דרך תחנת הרכבת של אושוויץ, עם אושוויץ, נכון? מפחיד. מתוך מחשבה שאין הקדוש ברוך הוא מסבב את ההיסטוריה. מה, הם לא מאמינים? ודאי שמאמינים. אבל באמת נדמה להם שהאמונה היא כפי מה שהם חושבים שצריך להיות. גם בתוך מציאות דתית יכולה להופיע התבלבלות באמונה. הדבר תלוי במידת הצדקות, מידת הדבקות האלוהים והכרה האלוהית, גם במצבים קשים ולא מבונים. איך אני קראתי לזה? אמון. התחלה. אין מילים לתאר את הזוועות הנוראות, האיומות והמזזות של השואה. וכך היא תישאר בזיכרון לכל הדורות. אי אפשר לעצור את הכעס נגד הנאצים עם מחשמם. שלא רק יראו לנו, הפכו אותנו למשוגעים, טרופי דת. כל המציאות הלאומית חברתית שלנו וכל הפסיכולוגיה שלנו נפגעה על ידם. זה אולי גרוע יותר מכל הרגעות והרציחות. כל טירוף הדת הלאומי, החברתי והמדיני יכול להיות בבלות וההשקפות נמשכים מהריסה של הכלליות הישראלית. זאת אומרת, כאשר מתבלבלת הגישה הכללית הישראלית, מתחיל בלגן. וזה בעצם מה שגרמה השואה, אבל זה לא נריך עכשיו. מציאות הגלות אינה טבעית לנו. אין השראת שכינה שבישראל מתגלה במיטותה, אלא בארץ ישראל. זה דבר שאנחנו לא חושבים. למה לא חושבים אותו? לא אנחנו. למה לא חושבים את זה יהודים? כי עם ישראל היה 2000 שנה בגלות. היו יצירות מופת. לא היה רמב"ם בגלות, לא היה רשב"א בגלות, לא היה רמב"ן בגלות, לא היה ריטב"א בגלות, לא היה גאון וילנה בגלות. עם ישראל יצר יצירות מופת. ולהבין שכל זה קטן ביחס העניין הגדול של הערך של ההתגלות של עם ישראל בארץ ישראל. אין השראת השכינה שבישראל מתגלה במיטותה אלא בארץ ישראל. ולמה את הרב אבינר אני תמיד אומר את זה, בני חוץ עד שמגיעים לישיבה ביום הראשון, אתה מבקש לראות שכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. אתה רוצה לראות שכינה? מי לא רוצה לראות שכינה? עסוק בתורה בארץ ישראל. יש הבדל בין ערכה, כמו כן אין תורה כתורת ארץ ישראל, אומרים חז"ל. וזהב הארץ היא טוב, כתוב פרשת בראשית, דרשו על זה חז"ל, אין תורה כתורת ארץ ישראל. יש הבדל בין ערכה של מצווה שאדם מקיים בארץ ישראל, ובין ערכה של אותה מצווה שהוא מקיים אותה בחוץ לארץ. חפץ חיים אמר שכשאדם מניח תפילין בארץ ישראל זה כמו 20 פעמים בחוץ לארץ. הופעת עם ישראל במיטתו ושלמותו היא רק בארץ ישראל במקומו הטבעי, במקומנו הטבעי. השואה גרמה לבלבול בהשקפת העולם הלאומית חברתית יהדותית, עד כדי התבלבלות בבחינה אמונית. ויש לזכור שכל עם ישראל הוא אורגניזם שלם, חטיבה אחת. הכן הפרעה נפשית שגרמו הנאצים עם האחשמם פגע בכל עניינו של עם ישראל. מתוך הבנה זו יש לנסות להתגבר על הזעזוע הזה, יש לזכור את גודל החורבן הנורא, ויחד עם זה להבין מה עניינו מבחינת האורגניזם השלם שלנו, מה שאני קורא מבחינת התהליך. וכאן אנחנו בעצם באים להתקרב למבט שהוא רוצה לומר כאן. אני שוב אדלג על שבע, כן? כי כאן בעצם ירחיב במה שאנחנו דיברנו. למשל יש פה שורה 8 מלמטה, תסתכלו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, כן. הקדוש ברוך הוא אינו כבול, תראו את השורה הזו, לצמצום המחשבה שלנו, אלא אדרבה, המחשבה שלנו שייכת לחשבון שמיים וארץ, לכל דור ודור. חשבון האלוהים איננו מצומצם לדור אחד מן הדורות, אלא הוא חשבון של כל דור ודור. רק מתוך גישה זו קיימת אפשרות של ויען השם את איוב מן השערה. חז"ל אומרים, מי השערה? משערה אחת, שערה בראש אחד, אתה לא מבין. אנחנו יודעים היום כמה יש בשערה אחת, יש 120,459 שערות בראש של אדם, נכון? ברגע תספור. כמה שערות יש לאדם בראש? כל שערה זה עולם מלא. ויען השם את איוב מן השערה, זה איך אתה רוצה להבין? על זה לא ניכנס, זה נשאיר בשיעור הבית. 4 ו-7 דלגנו. ושוב, בחירת הזמן נדלג גם על 8. נקרא שורה אחת. עם ישראל הוא אחדות אחת. וזה עצרנו בסעיף 6. אורגניזם אחד. המגיעה לשלמות הופעתה רק במהלך הדורות כולם. לעומת תפיסת קטעים בודדים של ההיסטוריה הישראלית, הראייה השלמה ואמיתית מתוך דת אלוהים היא זו הראייה שרואה את עם ישראל כולו בכל הדורות. ואם תופסים את זה כחלקים, סוף 8, תסתכלו, זה תפיסה של קטנות שגורמת למשברים. כל המיליונים שבישראל מהווים כולם יחד, גוף אחד, נשמה אחת. איך קוראים לנשמה הזאת? כנסת ישראל. עברנו ל-9. כל עם ישראל הוא גוף אחד שמופיע בבריאותו רק בארץ ישראל. בגלות נמצאים במצב לא נורמלי ולא בריא, והשיבה לארץ ישראל היא שיבה לנורמליות. בגלות איננו במלוא בריאותנו. תשמעו טוב טוב, בגלות אנחנו לא במלוא הבריאות שלנו. היה רמב"ם והיה רשב"א והיה הרב קוק בחוץ לארץ, אבל זה לא מלוא הופעת עם ישראל. עם ישראל נולד מחדש במציאות של המאה האחרונה. בגלות, אומר הגאון מווילנה, עם ישראל היה מת. הגלות, אומר הגאון מווילנה, היא בית הקברות של עם ישראל. תשאלו, לא חל. מבחינה הסבר הוא, מבחינה לאומית, הגאון כותב את זה בספרי הקבלה שלו, בסוף ספר דצניות הזה מופיע. הבאנו את הציטוט של הדברים האלה בעבר. פירוש הדברים הוא, במובן הלאומי כלל ישראל היה מת. נכון שחי אידל ויוסל ודוד וצביקה ומשה ויוס ולא יודע מי, בכל ארבע רוחות השמיים. אבל לא היה כלל ישראל מאז שגלינו מארצנו. כלל ישראל, המושג, הופעה של כלל ישראל, זה רק בארץ ישראל. הופעה שלמה של עם ישראל, זה רק בארץ ישראל. וזה דברים שצריכים לברר בריחות. כשיצאנו לגלות, נהרסה מציאות הכלל ישראלית. ומה הזמן נשארנו? יחידים. יחידים. הרבה הרבה יחידים. אולי יש היה 3 מיליון יהודים באמריקה, אבל זה יחידים. היו 3 מיליון יהודים בפולין ערב השואה, זה יחידים. זה לא כלל ישראל. שארית ישראל, הגלות גורמת עיכוב בהתגלות אור החיים הכלל ישראלי. זה המבט של הרב קוק, והמבט של הרב צבי יהודה, המבט הענק הזה, המבט הפנימי הזה לעניינו של עם ישראל. נהרסה מציאותנו הציבורית ולאומית, ואנו נשארים מבודדים. אמנם, לעולם נצח יבשו עצמותינו, ואנו מחכים להתגלות אור חיים מחדש. כתב אבינר למטה, תראו איזה יופי, 31, הנה חזקאל עמד ד' ב' ד', שזה מה? יפה, ליקוטי הגר"א, סוף סוף הדתיים, זה מה שאני אמרתי לכם מקודם בעל פה. יבשו עצמותינו, זה מוות. והנה הגיע מגיע זמן החזרה לבריאותינו. הקיץ הקץ. בכל יש מדרגות. ילד שהוא נולד, הוא לא נולד איינשטיין, הוא לא נולד שמיניסט, הוא לא נולד שיעור א', וגם לא נולד הרב נמצל. הוא היה ילד הרב נמצל. הילד קטן, הוא היה תינוק שלאט לאט למד לזוז. נכון? כי יש התפתחות. התפתחות בשלבים. קימה קימה. בכל יש מדרגות, וגם הגאולה הזאת איננה מופיעה בבת אחת, אלא בהדרגה קימה קימה. ריבונו של עולם סידר את ההיסטוריה כך שבמשך זמן מסוים נהיה בגלות. ואחר כך הוא מסובב את הסיבות כך שבתהליך הנמשך כמה דורות, כלל ישראל מתחיל להתעורר, התנערי מאפר, קומי. מה זה אפר? מה אתם שומעים פה? מה שרים בליל שבת? מה זה? מי זה באפר? איך קוראים לזה? מה זה אפר הזה? שמעת את המושג פעם? שכינת באפרה? שכינת באפרה? השכינה באפר? השפלה של הגילוי של עם ישראל? אנחנו מתפלים על הדבר הגדול הזה שנקרא שכינת באפרה? התנערי מאפר? קומי! ישראל הולך ומתקרב להתעוררות שלמה. אם היינו מתחילים ישר מסעיף 10, זה לא היה מובן. עכשיו, אחרי כל ההקדמות, יש מקום לעבור לסעיף 10 שעליו דיברתי היום בשיחה לפני מנחה. אנחנו מדברים עכשיו, הקיץ הקץ. אנחנו מאמינים שהגיע הזמן. אין זה תהליך פשוט כל כך. יש מצבים שקשה להתנתק מן הגלות. אבל הרי הגיע הזמן של תחיית עם ישראל וגאולת הארץ. הגיע הקץ המגולה. לכן אנחנו יודעים, מי שהגיע היום מתל אביב לירושלים, ראה את הרכבת, הוא יודע שהגיע זמן הגאולה. מה הסימן שאומרת הגמרא? ואתם הרי ישראל, שאומרת הנבואה, ואתם אומר חזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופרייכם תיסעו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא, בית הגמרא בסנהדרין, שכאשר ארץ ישראל תיתן את פירותיה בעין יפה, זה הסימן של הגאולה, הקיץ הקץ. אין לך, אומרת הגמרא, רבי אבא אמר בסנהדרין צדיק ח', אין לך קץ מגולה מזה, זה גלוי. נשמת העם ונשמת הארץ שייכות זו לזו, וכשהעם נפגש עם ארצו, הרי חוזרת לתחיית. העומק העניין זה אורות סעיף א', למתבונן וללומד. עכשיו אנחנו לומדים מכל מיני זוויות. נשמת העם ונשמת הארץ, זה אומר רב קוק באורות סעיף א', חבוקות בקשר של חיים. והנה יש כאן תחייה, כי קרבו לבוא, אז הארץ מתעוררת. ישראל התקרבו לעלות לארץ, ודבר זה גורם לתחיית הארץ. זה פלא. הרמב"ן כותב בתורה, כולם יודעים, לא תמצא בכל העולם ארץ שהייתה חריבה, מיושבת וחריבה, פתאום, וכולם מנסים להשוות, ואין לאל ידם. הרמב"ן היה רב של הרוב היהודי, היה מר דאטרה, הוא עלה לארץ. הוא אומר, איך זה יכול להיות? זאת הארץ שהייתה נושבת, מיושבת, היא כזאת חריבה. קרבו לבוא, תחיית הארץ. אבל כשמגיע הזמן שיציאתנו מחושר הגלות, מופיעים המצבים הדומים לזה של העבד. מרגיעים דברים מפחידים. האומר, אהבתי את אדוני, לא אצא, חופשי. יהודים מתאהבים בגלות, מסרבים לעלות לארץ ישראל. למה, לא, למה הם מסרבים להאמין, לעלות? מה, איזה מילה צריך לומר פה? מה? מה, הם רעים? לא, אז מה הם? הרגל, הם התרגלו. מישהו מסוגל לעבור חדר במקום במקום, וזה נראה לו סוף העולם. לפעמים, נכון? הוא רגיל, מה זאת אומרת? הוא לא יכול להאמין שיהיה יותר טוב. הקדוש קודש הבריחו, הוא הולך להעתיק עם. הוא הולך להעתיק עם שאלפיים שנה נמצא בגלות, להעתיק אותו גזור הדבק. זה פשוט? אחד אי אפשר להעביר אותו מחדר אחד לחדר אחר, כמה הוא זז ולא אי איכות. גוש קטיף מפונה, כמה אנשים מתו. גוש קטיף, שהעתיקו 10,000 מתיישבים, איזה חורבן נוראי. אז להעתיק עם שלם מארץ ישראל, מי ירצה לזוז? אהבתי את אדוני. מה אהבת את אדוני? התרגלתי להיות עבד, וזה נראה לי המצב הכי אידילי בעולם. אני רגיל לחניה מתחת לבית, אני רגיל שהאוטו שלי חונה ויש לי שער ברזל אוטומטי שמתרומם בשלט. מה אתה אומר לי עכשיו חיפה? מה חיפה? אני מסוגל לחשוב על זה? מה הייתה בארץ? מה היה בארץ ישראל בשנת תש"ח? אחרי השואה שיהודים הגיעו הנה כבר בלית ברירה כפליטים. מה היה? הורים שלי הגיעו אז כפליטי שואה. מה היה בארץ? מה היה בתחילת המאה בארץ? ששר אהרונסון עומד שם עם, בסיפורים שקראנו שהם ילדים, עם הפנס והומורס משדרים לאונייה ממול. מה? והם ירדו לארץ, מה הם ראו? והם נשקו את האדמה. מה הם ראו? מי עושה צעד כזה? היהדות האורתודוקסית הייתה מוכנה לזוז? רב צבי יהודה הסתובב באירופה בחזון דגל ירושלים של הרב זצ"ל, ועובר בין אדמו"רים וגדולי תורה ומנסה להגיד בואו נבנה משהו חדש בארץ ישראל. שאו לדבר הזה? לא שאו לדבר הזה. אהבתי את אדוני. יהודים מתאהבים בגלות, בהרגל כמו שאבי אמר, מסרבים לנו בארץ ישראל. אז מה יהיה? אז ריבונו של עולם מסכן, הוא לא יכול לעשות את התוכניות שלו. אנחנו לא משתפים איתו פעולה, לא רוצים לזוז. זה נחמד. ואמא אומרת, מוישלה, תעלה הביתה לארוחת ערב. מוישלה, תעלה הביתה לארוחת. מוישלה. בסוף היא רואה שאין ברירה. ראית למטה, פסת את מוישלה ולוקחת אותו הביתה. מוישלה צריך לבוא הביתה לאכול. הילד קטן ונחמד. מה, הוא מבין שיש ארוחת ערב? עכשיו משחקים כדורגל, יש משחק סטנגה נגד השכונה השנייה. מה אתה מבין לי את המוח, אמא, מה את אומרת לי ארוחת ערב? מה, מחר יש לימודים, יש 8 בבוקר. עכשיו יש משחק. זה הדבר החשוב ביותר שיש. לא ככה? לא היינו ילדים פעם? והאמא רוצה שילד יעלה הביתה. איזה חפשה להניע עם? איך עושים גזור הדבק לעם, למיליונים אחרי 2,000 שנה של גלות? זה ניתוח כואב. זה שינוי קונספציה. זה שינוי ראש. זה לא להזיז יהודי שנפש בנפש עושה עלייה על הארץ, יש לו מטור של אלה, אומרים לו ואתה תקבל. זה תהיה לך ויהיה לך ויהיה לך ויהיה לך. זה to nowhere, זה לכלום. אין כלום בארץ, צריכים לייסות את הארץ. עד שיהיה מצב של רכבת קלה בירושלים ורכבת מתל אביב לירושלים. מי חלם פעם שאפשר, שיהודי יוכל בשמונה בערב להחליט שהוא רוצה את בן ערבית בכותל, בתשע הוא יהיה בכותל. זה יכול להיות? אפילו בחיים שאתה נולדת זה לא נראה לך. מלכנה הזאת אולי שעה ורבע. חכה, שעוד יעשו גם איזה... ועוד שנתיים זה מה שיהיה במדינת ישראל.
שנתיים מישהו באילת יעשה זה בשלוש שעות.
אתם שומעים, מה זה? אבל זה שינוי. הגלות איננה יכולה להימשך לעולם ועד. גלות היא חילול השם היותר גדול. לא אריך בזה, אמרתי זה היום בשיחה, אין את הזמן כעת. כמו שמפורש מיחזקאל, ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. הגלות היא חילול השם. ואמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. זה הבנים של מלך העולם, ככה מושפלים, אפשר להרוג אותם מתי שרוצים. כל פוגרום שרוצים אפשר לעשות. כשמגיע זמן הגאולה, קורה שיש סיבוכים. וחלק גדול מעם ישראל נדבק לזפת, בזפת הגלות. איזה ביטוי. כך היא העובדה. יהודים רבים התרגלו לתומת הגלות ומסרבים לעזוב אותה. ואפילו צדיקים גדולים, כמו שדיברנו מקודם, לפעמים קשורים לגלות ותומתה. אז מתחיל טיפול אלוהי פנימי, עמוק, ונסתר של התארות מתומה זו. ניתוח וריפוי. כל המיליונים שבישראל הם יחד גוף אחד, אורגניזם אחד. וכשהוא מתעכב מהבראתו בגלל דבקותו בארץ עמים, יש תור בניתוח אלוהי אכזרי. זה מה ששמעתי בשיעור א' שפתחתי בזה. הגיע הזמן שישראל ישובו לארצם. אבל מכיוון שחלק מהם הם מענים לעשות זאת, אין דרך אחרת כי אלא, ואומר הנביא, ויקחני בציצית ראשי. איזה פחד. תסתכלו, בהערה 37 היא נפלאה מאוד. שם, ח' ב', היינו יחזקאל, הנביא אומר, הקדוש ברוך הוא לקח אותי באוזניים, ויקחני בציצית ראשי. והם בספר פעלי גאולה, שלמה זלמן שרגאי, שיהודים מפני עצמו מעניין, ושם השם אלוהיך לצפותך אומר, רש"י גדול יום קיבוץ גלויות, הוא בקושי, כאילו הוא בעצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו, וסיף הרבי מקוץ, לעת הקץ, יסחוב הקדוש ברוך הוא כביכול אפילו לצדיקי הדור בציצית ראשם, ולא כולם יקומו ויזדעזעו. מפחיד, נכון? נוסעים לפולין, נוסעים לקוץ, כי אני חושב, לא יודע, ראיתי. מפחיד. כדי להעלותם לארץ ישראל בעל כורחם, כשמגיע הקץ, ואין כל ישראל מכירים בכך, מופיע ניתוח אלוהי אכזרי של ניתוק מן הגלות. לא מדובר כאן בחשבון עם פלונים או עם פלואלמוני. הרב קוק, הרב צבידו רומז כאן לדבר שלא נריש בו עכשיו, ואני בשנים בישיבה ללמוד, בספר דעת תבונות, נדבר שיש הנהגה שנקראת הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד זאת הנהגה הכללית שמובילה את עם ישראל, והיא לא הנהגה של בחירה חופשית. היא לא הנהגה של שכר ועונש. היא הנהגה שאומרת, עכשיו צריכים לעשות משהו גדול, אז לא מסתכלים, אי אפשר להסתכל על האחד הזה ואחד הזה וזה, אלא המבט הוא כללי. לא שבאמת זה לא בהשגחה על האחד הזה, אבל המבט הכולל הוא זה שיוצר תהליכים. כי תהליכים גדולים, אי אפשר להתחשבן תמיד עם כל אחד ואחד. רק המבט האלוקי מתחשבן, אבל המבט הוא לא מצד הפרטי. כך אני מבין גם את גירוש גוש קטיף, ועוד הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לתפוס, כי זה הנהגת הייחוד, שהיא הנהגה מובילה את הגאולה. אבל זה צריך לימוד גדול. מי שיקשיב ורשם, יברר וילמד בעזרת השם. לא מדובר כאן בחשבון עם פלוני, עם פלוני, עם בלמוני, מכיוון זה סוד השם, סוד הנשמות, אלא בניתור במובן הכללי, יהיה למציאות שהם וימסו בארץ חמדה. עזיבת הארץ, לבד מחטא המרגלים, שדוד המלך אומר בתהילים, וימסו בארץ חמדה. ניתוח המביא את העם לניתוק מן הגלות, וחזרה לארץ ישראל ממקום חיינו. המתבונן יקבל שיעורי בית. מאוד מאוד אני מציע ללמוד את הערה 40, לבוא על כולה. חלק ממנה הבאתי היום בשיחה. הרב הנה עשה פה ליקוט מצוין, מצוין, מצוין. אני ממש ממש ממליץ שנגמור תכף לעבור על הערה 40. סיכום. הרב צבי יהודה היה חוזר פעמים רבות, וזה הפך לשיר, וצפייך נסו כל יחדה גרננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. בחדר הזה, ניבדל לשנים ארוכות, חנן פורט, הרב חנן פורט היה נותן שיעור ביום חמישי בלילה, לפני שהגעת לישיבת הכותל, כבר נפטר לי כשהגעת, נכון? לא, זה היה, הוא נפטר כשהגעת, נכון? אותה שנה, עשרת ימי תשובה, כשהגעת, הלכנו להלוויה שם, בלב בתשרי. הוא הסביר כל כך כל כך יפה את המושג של הרב צבי יהודה בשיעור שהוא נתן כאן. מה זה כי עין בעין יראו? הנביא אומר כי עין בעין יראו ושוב השם ציון. כל צופייך נסו כל ירדיו, כל צופייך ירדיו ירננו, כי עין, עין ועין יראו. מה זה עין בעין יראו? איזה עין בעין? לכאורה הביטוי עין בעין אינו מובן, אלא הוא מוקבל, מקביל לביטוי פנים בפנים דיבר השם. כפי שהפנים של מעלה מכוונות לפנים של מטה ומקרינות עליהם, כך יש צורך שהעין של מטה תהיה מכוונת כלפי העין העליונה. על פי רוב האדם יראה לעיניים מתוך הסתכלות מצומצמת שאינה אמיתית. עליו להתרומם למצב של התאמת עינו האנושית הקטנה לעין האלוקית העליונה, שהיא עין השם אל יראיו. מה זה עין השם אל יראיו? זאת ההשגחה. כשאני מסתכל על משהו, אני משגיח עליו, נכון? מסתכל על מוישלה, אני משגיח עליו. עין השם אל יראיו, העין היא כלי ההשגחה. כשישראל מסתכלים כלפי מעלה, מתרומים על הסתכלותם המצומצמת אל עבר העין האלוהית הגדולה והכללית, כשמסתכלים עין בעין, אז יראו בשוב השם ציון. מבהיל, המבט שלו. אתה יודע, חוזר הזה המון המון פעמים. יש להאריך בזה, אבל נגמר לנו הזמן. פעם אחרת נאריך בזה. עין בעין יראו בשוב השם ציון. פירוש הדבר כביכול, יש עין השם על יראיו, יש השגחה אלוקית, והיא משהו גדול, ואני קטן, ואני צריך לכוון את העין שלי, לעשות לה תאום כוונות. זה נקרא בשריון, עין הספר של הרב סבתו, תאום כוונות, לתאם את העין שלי, להתבונן לתוך, כביכול לתוך העין האלוקית, לתוך ההשגחה האלוקית, להתרומם ולקח למבט האנושי המצומצם והצר, לכוון אותו אל מול למבט האלוהי שהוא מסתכל מלמעלה, כמו להבדיל, להבדיל, מי שנמצא במגדל הפיקור בשדה התעופה, והוא אומר למטוס, כך ימין אומר שלא תתעכב המטוס הזה, הוא רואה, אבל מי שיושב במטוס, העין שלו לא יכולה לראות את זה. ככל ש... או מישהו נמצא במגדל גבוה ומנהל הליקופטר, מנהל את ה... יש הרבה אנשים, הליקופטר משטרתי, מנהל את התנועה למטה, כי הוא רואה מלמעלה. זה בדיוק משל קטן קטן לעומת האמת, כדי להבין, להסתכל עם העין שלנו הקטנה האנושית ולנסות במבט של אמונה להתבונן אל, אל תוך העין האלוקית, אל תוך ההשגחה האלוקית, להבין את המוגבלויות שדיברנו בהם היום, ואם זה להתבונן במבט של אמונה ולנסות לראות בגדול והדור ודור אמונתו. איך אמרתי היום? אין שום ספק שבין הגלות לגאולה יש תחנה שנקראת השואה. אין שום ספק שבלי התחנה הזו עם ישראל לא היה משנה מצב, היה נשאר שם. ואין שום ספק שהגויים לא היו משנים את המצב של עם ישראל ומסכימים למצב. אחרי זה מתחתו, אומר רב חרל"פ, אבל הם הסכימו אז. זוהי השואה. ואז ישאל השואל, למה? אז ריבונו שלנו לא יכולת לעשות בדרך אחרת? היית צריך דווקא דרך אושוויץ? גדול יום קיבוץ גלויות. כביכול, 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 זו הדרך היחידה, היחידה לסגור את הגלות. ואחרי כל השאלות אנחנו אומרים, נשארים במבט של אמון, אמונה בקטנים. הרב ציודה אמר, צריך להתבודד על הדברים מתוך זהירות, מתוך למידה, מתוך מבט עמוק, גם מתוך זהירות, לא כעונש חלילה, זה מה שלמדנו היום, אלא כתהליך, כניתוח שהוביל את עם ישראל עדי ארץ ישראל ומדינת ישראל וצבא הגנה לישראל. זה עוד הולך ונמשך, נמשך, נמשך עד ביד גואל צדק במהרה, בעזרת השם. עין ועין יראו בשוב השם ציון. טוב, מה אתה רוצה לומר? אפשר לסגור, אפשר לדעת.
לא יכולים להגיע לראות את ה... להגיע למצב של להבין את השם. עין בעין יראו, אבל אי אפשר. אמר הרב אמר